ערב טוב. בשבוע שעבר עסקנו בשיטים, בעצת בלעם להזנות את העם לבנות מואב, במגפה שהתרחשה בעקבות ההצעה הזאת, ובקנאותו של פנחס. עמדנו גם בשבוע שעבר על הפיצול של הפרשה העוסקת בנושא בין שתי פרשיות השבוע, בין בלק לבין פנחס. פנחס מופיע בתחילת הפרשה שלנו השבוע, הוא ומתן שכרו על הקנאות שהובילה לעצירת המגפה. אבל הפסוקים הבאים מיד אחר כך קובעים שהמשכה של הפרשה, או אולי העיקר, איננו בסיום הסיפור שהיה עם זמרי בן סלו ובזנות שלו עם כוזבי בת נשיא מדיין, אלא בתפקיד שעוד נותר כלפי חוץ, במלחמה עם מדיין, שהיא תהיה התפקיד שבלי קיומו משה לא יכול, כלשון הכתוב, להיאסף אל עמם. ואת התפקיד הזה של המלחמה עם מדיין, שעיקרו הוא המלחמה על מה שנעשה עם בנות מדיין, גם לתפקיד הזה נקרא אותו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן לנהל את המלחמה הזו. אותה פעולה שהוא עושה כלפי פנים עם הרומח בתוך הציבור, אותה פעולה הוא חייב עכשיו בצורה אחרת לגמרי לעשות בניהול מלחמה כלפי חוץ. ורק בסוף שני הדברים האלה יחד מגיעה עצת בלעם, ובעיקר בלעם עצמו, בלעם בן באור, עם כל ההצעה הזאת לידי סיכול. נראה את הדברים מהפסוקים הראשונים בפרשה שלנו. פרק כ"ה, בתחילת פרשת פנחס. מדבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הישיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. הפסוק הראשון מלמד שהקנאה הזו הייתה אמורה חלילה לחלות את בני ישראל. מה שעוצר אותה הוא אמונתו, פעולתו של פנחס, ומתן שכרו הוא אותה ברית שלום. מתן שכר מעניין למי שפעולתו הייתה לכאורה בדיוק ההפך. והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינל אלוהיו ויחפר על בני ישראל. רש"י מסביר מיד בפסוק כאן, בדיבור המובא מתחת לפסוקים, רש"י על פסוק י"ג, שהפסוק האחרון מדבר על ברית כהונת עולם, מסביר שאותה ברית השלום המובאת בפסוק הקודם, הנני נותן לו את בריתי שלום, היא כהונת העולם. מהי ברית השלום? כך מסביר רש"י, נראה את הדברים בלשונו, והייתה לו בריתי זאת, כלומר זו שמנינו מקודם, ברית כהונת עולם. והשאלה שמן הסתם נשאלת על ידי כל לומד, מה פירוש איזה מין פרס זה? כל עוד הבנו שברית שלום זה משהו שצריך לקבל איזושהי הבנה, צריך להבין. אבל אם ברית השלום פירושה כהונת עולם, הרי זה היה לפנחס מאז ומעולם, הוא כהן תמיד היה. הוא הרי פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אז מה הוא קיבל? שהוא ימשיך בכהונתו. רש"י מסביר כך. ברית כהונת עולם, שאף על פי שכבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרון, לא ניתנה אלא לאהרון ולבניו שנמשכו עמו, ולתולדותיהם שיולידו אחר המשכתם. אבל פנחס נמצא בתפר. כשמושכים את אהרון ואלעזר, שניהם משוחים, ואיתם מושכים את כל מי שיוולד לשבט הזה, לחלק הזה של הכהונה. פנחס לא נמצא לא כאן, אבל הוא גם עוד לא תולדותיהם שיוולדו אחריהם. לכן פנחס שנולד קודם לכן, מצד אחד הוא נולד בעברית שלנו מאוחר מדי, ומאידך הוא לא נמשך, כי בשביל זה זה מוקדם מדי, והוא נמצא באיזשהו זמן ביניים, אבל פנחס שנולד קודם לכן, ומאידך לא נמשך, לא בא לכלל כהונה. אולי הוא בכלל לא שייך לכהונה. לכן, עכשיו הוא זוכה בלקבל את הכהונה. וכן שנינו בזבחים, במסכת זבחים מופיעה ברייתא, שבה נאמר, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. מאימתי נכנס פנחס לתפקיד הכהונה כשהרגו לזמרי? שני דברים מעניינים מאוד. הראשון כבר נגענו. מהו הפרס ללוקח הרומח ועוצר המגפה, השלום? ומהי ברית כהונה? ברית כהונה היא ברית שלום. הפסוק בעצם מסביר את עצמו. הנני נותן לו את בריתי שלום, ובריתי זאת היא הכהונה. אבל הדבר המופלא כאן הוא אחר לגמרי. אם כן, ברית הכהונה היא ברית השלום. זהו תפקידו של הכהן המברך את עמו ישראל באהבה ומברך את ישראל בשלום. וכיצד נעשה פנחס כהן? על ידי שהרגו לזמרי. זה מין שילוב מוזר. איך נתכהן פנחס? אני מבין איך נעשים מלך. על ידי הצלחה מלחמתית כזאת או אחרת. כך מתכהן פנחס? אנחנו מכירים את הדברים הידועים שדוד לא זוכה להקים בית לפני שידיו מלאות דמים. איך זוכים לכהונה? לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי? זוהי תופעה מעניינת מאוד, שכדי לעלות עליה ולהבין אותה, צריכים להתקדם קצת בדמותו של פנחס ובהמשך תפקידיו של פנחס. ומה שאנחנו נעשה מכאן ואילך הוא לנסות לראות את פנחס לא מול זמרי בלבד, אלא בעיקר את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מול בלעם בן בעור. כך נמשכים הפסוקים. הפסוקים מיד אומרים את שמות המוקים, שם איש ישראל המוקה אשר הוקה את המדיינית זמרי, שם האישה המוקה המדיינית כוסבי, וידבר השם אל משה לאמור. מיד אחר כך, צרור את המדיינים, והקיתם אותם. כי צוררים הם לכם, ונכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם, המוקה ביום המגיפה על דבר פאור. זהו הפסוק הבא מיד אחרי סיום הפרשה הפרטית כאילו של פנחס. עכשיו צריך את הטיפול האמיתי כלפי חוץ. הנוכלות מכליהם אשר נקלו לכם הייתה איזשהו שיתוף פעולה שלם, שההוגה שלו הוא בלעם והמבצעים שלו אלו מדיין, וכוסבי בצור בת נשיא מדיין היא בעצם הביטוי הקלאסי הקשה בת מלך בת נשיא של מדיין, שבהפקרת עצמה לזנות מובילה את ישראל לזנות ולפאור דרך ההצעה הגדולה הזו של בלעם. ולמלחמה הזו צריך עכשיו להתכונן. ואחרי הפסוק שמתחיל את ההקדמה הזו, שנמצא בפרשה שלנו, מופיע הפסוק הבא עם חריגה מעניינת מאוד במסורה, ויהי אחרי המגיפה. כמו שאנחנו רואים בצילום, וכל מי שזוכר מספר התורה זוכר את הדברים מפורש בפנים, ויהי אחרי המגיפה, זה פסוק שמתחת למילה המגיפה ישנה אתנחתא, ואחר כך יש הפסקה, עוברים לשורה הבאה ומסיימים את הפסוק. אנחנו היינו מצפים עכשיו לביצוע ההוראה שניתנה בפסוק הקודם. אחרי המגיפה יש לצרור את המדיינים. זה מה שנאמר עכשיו. ובמקום זה, ויאמר השם אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, כאן מופיעות שלוש נקודות כי דילגנו, אבל כאן מופיעים ארבעה פרקים שמנותקים לחלוטין מהמגיפה ומהמלחמה וממדיין ומפנחס. פקודים, שזה טבעי, לפני מלחמה צריך לפקוד את העם. בקשה של משה למינוי מחליף, איש על העדה, קורבנות, חגים, פרשת מטות פתאום בכלל עוברת לפרשה שנראית לחלוטין על פניה מנותקת, נדרים, ורק בפרק למד א' חוזרים לעיסוק במה שעליו ניתנה ההוראה בפרשה שלנו בצמוד למעשה פנחס. וידבר השם אל משה לאמור. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. זה כבר נאמר, צרור את המדיינים. תחילת פרק למדלת. אחר תאסף אל עמך. כאן יש תוספת חשובה מאוד. אינך מסיים את תפקידך בעולם לפני סיום הנושא עם המדיינים. זו לא עוד מלחמה. זה משמעותי מאוד. מדבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. זה כבר קריאה של משה לנושא. מעניין מאוד ההבדל בין הפסוקים. כשהקדוש ברוך הוא דיבר על מה צריך לעשות עכשיו, הוא מדבר בפסוק הקודם על נקום נקמת בני ישראל. משה פונה לאנשי ישראל ואומר להם שהולכים עכשיו לתת את נקמת השם במדיין. משה רואה כאן משהו ששייך לתשובה שלנו, לחובה שלנו, כתשובה למה שעשו כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר על מה שהלכו לעשות לבני ישראל. זה דבר מאוד מובן, הרי כמעט וחיליתי את בני ישראל. אז אם כן עשו גם לנו וגם לו. אלף למטה, אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. אם מסרו מאלפי ישראל אלף למטה 12,000 חלופי צבא, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, עכשיו העיקר, אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא. הפסוק הזה הוא כל כך חזק, הרי יודעים ששולחים לצבא. שמה חוזר הפעם השנייה? וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם בן פנחס בן אלעזר הכהן. ברור לאן. אולי לא באו כאן אלא להדגיש לנו שוב את החידוד של ההבדלים בעניין. הכהן, הוא הולך עכשיו בראש הצבא. הכהן, שלקח כבר פעם רומח, וזכה בברית השלום, הוא עכשיו הולך להיות בראש הצבא. ומה לוקח איתו הכהן בראש הצבא? וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. כלי קודש וחצוצרות תרועה. באלו משתמשים כדי להסיע את המחנות, כדי לדחוף את המלחמה. ובאלו משתמשים לקודש, לרוח. והכהן מחזיק את הכל. הערת סוגריים נוספת מאוד מעניינת. את נקמת זמרי בן סלור עשה פנחס ללא כל התייעצות, או סליחה, ללא כל קבלת רשות ממשה. חז"ל אומרים שהוא פנה אל משה, ומשה אומר לו, קורא האיגרת יעשה את מה שרוצה. אבל לא משה נתן את ההוראה, פנחס עצמו. הפעם משה הוא זה הקורא לפנחס, ועל דעת עצמו, לא נאמר שהקדוש ברוך הוא ציווה כך את משה, נאמר על ידי הקדוש ברוך הוא רק לקחת עכשיו את העסק של המלחמה. אבל את מי להעמיד בראש הצבא לא נאמר. ומשה הוא זה שקובע שבראש המלחמה עם מדיין יעמוד פנחס. פנחס בן אלעזר הכהן לצבא. ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה, ויהרגו כל זכר. והפסוק האחרון, פסוק ח', ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, את אבי ואת רקם ואת צור, הוא על פי חז"ל בלק, כוזבי הייתה ביתו, ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, כאן העיקר, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. התמונה נסגרת. בלעם בן באור הציע הצעות. ההצעה של בלעם הובילה מבפנים לאסון ששיאו התרחש אצל זמרי בן סלו וכוזבי. פנחס בן אלעזר הוא זה שמיגר את העניין בפנים, והוא זה שעכשיו צריך לעמוד בראש המלחמה בבלעם בן באור בחוץ. עוד יותר המעגל מעניין, ואולי עוד נחזור לזה בהמשך. בלעם בן באור הוא האויב הראשון שמבין היטב שאת עם ישראל לא מחסלים עם חרבות. הוא עוזב את החרב ועובר לפה. הוא מדבר, הוא אומר, כשהוא התחיל את המהלך הזה, הוא היה שם בדרך עם האתון, והמקום היה צר במשעול הכרמים, והאתון מבקשת ממנו לשים לב, והיא רואה והוא לא רואה. היא רואה לפניה מלאך השם, וחרבו שלופה בידו. בסופו של בלעם הזה, הוא בחרב שאותה הוא לא ידע לזהות בשום שלב. אבל כדי להעמיק במעגל הזה, כדאי ללכת כאן עם חז"ל לקריאת הפסוק האחרון שקראנו. חז"ל דרך תרגומו של יונתן בן עוזיאל, התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל על התורה, שבשינוי מתרגום האונקלוס מביא הרבה מדרשים של חז"ל, ויונתן מתרגם כאן את הפסוק כך. נקרא אותו מבפנים, הכל כאן בארמית, הארץ ישראלית, אנחנו נתרגם את הדברים הנצרכים תוך כדי קריאה. מדרש מוזר מאוד, הוא כך נדמה לי הפתיחה לכל העניין. אנחנו מנסים לתרגם את פסוק ח', בעברית הפסוק היה מאוד טכני, תרגום די פשוט, שמות. ואת מלכי מדיין הרגו חרב על חלליהם, סליחה, אם כן מלכי מדיין לא כתוב איך נהרגו, רק בלעם בן באור הרגו בחרב. מלכי מדיין הורגים על חלליהם, מופיעים חמש השמות, חמשת השמות אבי, חור, רקם, צור ורבע, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. מה עושה מזה היונתן? ויאת מלכי מדיינאי, תרגום הוא בא במקור הבא בשורה השנייה, ויאת מלכי מדיינאי, כתלו על כתולי משר יתרון, תרגום מדויק, הרגו על חלליהם, יאת אבי, יאת רקן, יאת צור, הוא בלק, ורגיל יונתן המזכיר את דברי חז"ל, ויאת חור ויאת רבע חמשת מלכי מדיין. עד כאן מאוד פשוט. ויאת בלעם בר באור, ואת בלעם בן באור, הרגו בחרב, תרגום, קטלו בסייפה. אבל זו רק ההתחלה. עכשיו מתחיל המדרש. והבא. זה היה הסיפור. כיוון דחמה בלעם חייבה ית פנחס כהנה. כיוון שראה בלעם הרשע, בלעם חייבה, חייב, ית פנחס כהנה, את פנחס הכהן. עוד מעניין הייחוס של זה מול זה. פנחס הכהן, לא ית פנחס צדיקה, בניגוד לחייבה. רביס מן בתוהה, רודף אחריו, הוא מנסה להרוג אותו, כי הוא נמצא שם בתוך המלחמה בלעם. עבד מילתא דקוסמין, עשה בלעם דבר קוסמות, הנה חז"ל מתחילים ממדרש, הוא פרח באוויר שמיה. מאוד מעניין, מה חז"ל רוצים מפסוק כל כך תמים, פשוט, הרגו בחרב, פתאום עפים לשמיים, עוד רגע נראה שפנחס רץ אחריו בשמיים, ויש כאן עסק שלם, עוד ננסה להבין את זה. מין יד, נון נעלמת, מין יד זה כמו מיד, אידקר פנחס, נזכר פנחס, שמה רבה וקדיש, בשם הגדול והקדוש. הוא פרח בתרוי, והתחיל לעוף אחריו. מעניין, אצל בלעם לא כתוב שהוא היה צריך להיזכר. כנראה לא הייתה לו בעיה לעוף. פנחס צריך להיזכר כדי לעוף גם. הוא התחיל לפרוח אחריו, ואח בי בראשי, תפס אותו בראש, ואח בי, והוריד אותו לקרקע. שלף סייפה, הוציא חרב, הוא בא למקטלי, הוא ביקש להרוג אותו. שים לב למדרש. מה היה אכפת למדרש אם הוא כבר הוביל אותנו כל כך הרבה אלפי רגל לאוויר? מה אכפת לו שכבר שם הוא יהרוג אותו? המדרש מתאר את פנחס רודף, תופס אותו בראש, מוריד אותו למטה, כאן הוא יהרוג אותו, בארץ, על הקרקע, לא למעלה. מה יש? נצפה את כל המדרש הרי להבין בהמשך. אבל לפני שהוא הורג, מתחיל דו שיח. בא למקטלה, ביקש להורגו. פתח בלעם פומי במילי תחנונים. פתח בלעם את פיו בדברי תחנונים. ואמר לפנחס, אם תקיים יד נפשי, שוב הנו נעלמת, אם תקיים יד נפשי, אם תקיים אותי, אם תשאיר אותי בחיים, משתבן עלך, אם נשבע לך, בכל יומים דענה קיים, לית ענה מלטת יתמך. כל הימים שאני קיים, לא אקלל יותר את העם שלך. כמעט כדאי. עני ואמר לי, פנחס, עכשיו נשים טוב לב. הלו אנטו לבן ארמה. הרי אתה לבן הארמי. איזה לבן הארמי? אני בלעם. ונראה מיד מה הוא עושה הלו. הרי אתה הוא לבן הארמי. ובאית למי שצי היית יעקב אבונן. אתה הוא לבן שביקשת לעקור את יעקב אבינו. ונחטאת למצרים. נדבר שמושפע כידוע, ברור לגמרי מהפסוק של ארמי עובד אבי וירד מצרימה ומהצה ולמד המפורסם שלנו שלבן ביקש לעקור את הכל וירד מצרימה יעקב. ונחטאת למצרים בגין למובדה זרעה. גרמת לזה כדי ששם יאבד זרעו. ומן בתר דנפקו ממצרים גרית בהון עמלק רשיע. ואחרי שכבר יצאו ממצרים גירית בנו את עמלק הרשע. וכדון ועכשיו התגרית התגרה למילות יתון. ועכשיו התגרית שוב לנסות עוד פעם לגמור אותנו. וכיוון דחמית כאשר ראית דלא אהניין עובדך ששום דבר לא עוזר לך, ולא קביל ממרד השם מנה, קיללת, ניסית הכל, הכל לא הלך, עכשיו המליחת מלכה בישיית בלק, המלכת בדעתו של בלק מלך מואב, למוקמה ית בנתי בפרשת אורחתה, והושיב את בנותיו בפרשת דרכים, ונתאי היתון כדי להזנות בהם את ישראל, ונפלו בגין כן מנהון, ובגין כך נפלו מישראל 24,000. 24,000 מישראל. בגין כן, בשל כך, לית אפשר טוב למקיימה ית נפשך. לכן אני נאלץ לסרב לבקשתך. ואין ברירה, מיד שלף סייפי ממציאקה וקטלי. נדרש פלאי. בלעם בן באור הרגו בחרב וכל מה שהיה כתוב בפסוק. ופתאום בלעם הוא לבן הארמי. הוא זה שגרם לנו לרדת למצרים. הוא זה שגירה בנו את עמלק שיצאנו ממצרים. וכל העסק זה בעצם תהליך אחד ארוך. המדרש הוא כל כך קשה, שהרי אם מזכירים את לבן, לאמיתו של דבר הפשטנים התקשו גם בלהבין מה בדיוק רוצים מלבן. למטה בתחתית העמוד, מוזכר אותו המדרש הידוע שאנחנו מזכירים בהגדה של פסח, זה ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, אבל לבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט. ותמיד התקשינו, לבן גרם לרדת למצרים. לוקחים את לבן ונעזוב לרגע אחד את בלעם, נעסוק לרגע בלבן שפעם עסקנו בו. לבן שאותו מבקשים עכשיו לזהות עם המגמה הבלעמית. ולומר לבלעם, אנטו לבן הרמה. נדמה לי שאם ישנם שני אויבים, מכל האויבים, שהיו הכי נחמדים, הכי אינטליגנטים, הכי פחות תקיפים, מעולם לא החזיקו נשק בהם. היו שניים בלבד, לבן ובלעם. אגב, אפשר גם להבין מה מוביל את המדרש אפילו טכנית לרוץ מבלעם ללבן. שניהם ארמיים. כשבלעם מתחיל את ברכותיו, אלו המתהפכות, הוא פותח במין ארם ינחני בלק. אז מה? ואגב, גם נכון שיש כאן קושי גדול מאוד במה מחפש בדיוק בלעם מארם בצד השני לגמרי של העולם באותה תקופה, במדיין ובמואב. הוא נמצא שם במה שאנחנו מזהים היום כמסופוטמיה. מה הוא מחפש שם? אז קוראים לו. מה הוא מחפש במלחמה? אז חז"ל אומרים, הוא בא לקבל את הכסף על ההצעה. מה הכוונה? וכבר שם באמת חז"ל טענו את אותה טענה בתחילת פרשת בלק, כאשר שולח בלעם מלאכים, נאמר וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו. אין נהר אצל מואב ומדיין. פטורה אשר על הנהר, זה מאוד מאוד מתאים לאותו המקום שאפשר לזהות את בלעם כארמי. אבל זה כל מה שמוביל את חז"ל? הדבר הוא עמוק מאוד. ונדמה לי שמוכרחים להתייחס אל העסק כאן מתוך המגמה של חז"ל במדרש הראשונה. חז"ל מבקשים מאיתנו להשוות שתי מציאויות, שתי תקופות. וכשנשווה את שתי התקופות האלו, נבין אולי את עומק המלחמה שבה אנחנו נמצאים. הזכרנו, ונדמה לי שבצדק, לבן היה נחמד מאוד. גם לבן וגם בלעם, שניהם פוגשים את עם ישראל באותו מצב. עם הניסיון להיכנס לארץ. לבן מבקש לעקור את הכל כאשר הוא רודף אחרי יעקב. לבלעם קורא מלך מואב. ממואב ומאדום ביקשו ישראל לעבור בגבולם. אדום ענו בצורה קשה, לא תעבור בי, תן בחרב אצא לקראתך. על הפנייה של ישראל למואב מספר דווקא יפתח הגלעדי בספר שופטים, בדף המקורות זה נמצא במקור השלישי משמאל, בפרק י' א', זו הייתה הסתרת השבוע לפני שבועיים בחוקה, שם מספר לנו יפתח, תוך כדי הדו שיח שלו עם מלך בני עמון, בפסוקים תזיין יוזיין את הדברים הבאים, כי בעלותם עם מצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדשת. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור אברנה וארצך ולא שמע מלך אדום. הנה יפתח מוסיף תוספת היסטורית חשובה ביותר. וגם אל מלך מואב שלח, ולא אבא, וישב ישראל בקדש. ההבדל בין מה שעשה מלך מואב למה שעשה מלך אדום הוא רק הבדל קטן. מלך אדום אמר לא, והתחיל להבהיל את ישראל בעם כבד וביד חזקה. מלך מואב שלח מלאכים לבלעם בן באור פטורה אשר על הנהר. החשש שלו אגב, זה שישראל הולך לחסות את עין הארץ. עוד נגיע לביטוי. עם יושב ממולי, נחיסה את עין הארץ. בשתי המציאויות מבקשים ישראל לגמור תהליך. יעקב יצא בעל כורחו לחרן. הוא הגיע לשם מפני שעשיו התנחם עליו להורגו. הוא נמצא שם, ואחרי הרבה מאוד שנים, יותר שנים ממה שהוא היה צריך על פי חז"ל, הוא רוצה לחזור לארצו. יש לו הרבה מאוד אויבים בדרך. יש המון מה לפחד מעשיו. יש הרבה מאוד אויבים בדרך ההמשך. פרעה. ומשום מה לוקחים חז"ל את כל האויבים ושמים אותם בצל, ומעמידים מעליהם את האויב הגדול, לבן הארמי שלא עשה כלום. והוא ביקש לעקור את הכל. עד כדי כך היו הדברים קשים לפשטנים אצל לבן, שאבן עזרא למשל ביקש לומר, שצא ולמד מה ביקש לבן הארמי, שנאמר ארמי עובד אבי, זה בכלל לא פשט הפסוק. ארמי עובד אבי על פי פשוטו של מקרא טוען אבן עזרא, לא מדבר בכלל על לבן, כי הרי לבן הוא לא הבין מה עשה שם. אבן עזרא טען שארמי עובד אבי זה יעקב שהגיע לארם והוא עובד שם. אבי היה עובד בארם ואבי ירד מצרימה. וכך הוא ממשיך את הפסוק. אבל חז"ל לא ראו כך. מה באמת קורה שם עם לבן? בואו נחזור ברשותכם לפסוקים שבהם מתואר המרדף של לבן אחרי יעקב. וננסה באמת להבין מדוע לבן חמור כל כך עד שהוא נקרא ביקש לעקור את הכל. בלעם נקרא במדרש שהוא נקרא בלעם מפני שהוא מבקש למבלע עם, לעקור הכל. לבלוע הכל, לא חרבות, לא מלחמות מקומיות, למגר לגמרי. במה? 20 שנה נמצא יעקב בפדן ארם. 7 שנים ועוד 7 שנים ברחל ובלאה. 6 שנים הוא עובד את הכל. הוא מקבל את הקריאה האלוקית שמופיעה כאן מספר בראשית, פרק למד א', בטעות נכתב פה במדבר למד א', ספר בראשית, כמובן. והקריאה היא, אנוכי האל בית אל אשר משכת שם הציבה, אשר נדרת לי שם נדר. 20 שנה אתה כאן, לפני 20 שנה היה חלום, ובבוקרו של אותו חלום אתה נדרת נדר, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה השם לי אלוקים, ואני חוזר הנה. ואת המצבה הזאת אני אעשה בית אלוקים. הנדר היה לחזור לכאן ולהקים כאן את עם ישראל בארצו. אתה קומצה מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. כך בפסוק י' ג' בפרק למד א' דברי שיט. חז"ל אגב מוסיפים שם דברים מאוד קשים. מדוע אתה נמצא כאן יותר מן הזמן שקבענו? אתה קום צא. פירושו שהיה צריך דחיפה. חז"ל במדרש תנחומה ובישלח אומרים ביטוי חריף הרבה יותר. אמר הקדוש ברוך הוא, עד מתי יהא הצדיק הזה לוקה ואינו יודע באיזה חטא הוא לוקה? אומר לו מה חטאו, צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. חטאו של יעקב, הוא נמצא שם, הוא מבקש לצאת, והוא קורא לנשותיו, לרחל ולאה, לאמהות. ותען רחל ולאה ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו ויאכל גם אכול את כספי. אנחנו, ילדינו, לא שייכים לאבא לבן. גם העושר, הצאן, הפסוק הבא, כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו, גם הוא, לנו הוא ולבנינו. ואתה, כל אשר אמר אלוהים אליך עשה. אין כאן אישור אנושי למה שהאלוהים אמר. יש כאן פשוט בידור, זה נכון, זה מתאים, זה צודק. מה איפה הולך עכשיו יעקב לעשות? הוא הולך עכשיו, בעברית של היום, לחזור לארץ ישראל, ולהקים בה את הבית שהוא התחייב להקים. את העם בארץ, את המדינה, את בית התורה והאומה שהוא התחייב להקים בארץ. את ההתחייבות הזאת הוא הולך למלא ובשבילה הוא צריך את הנתונים הפשוטים הבאים. הוא לא ילך לבד. הוא ילך עם נשיו, עם בניו ובנותיו, והוא גם ילך עם העושר שלו. כי הוא לא הולך להקים עכשיו בית מדרש. הוא הולך להקים ארץ. ובארץ הזאת יראו צאן. ומה שמגיע לו בצדק, הוא לוקח איתו. הוא מתחיל לברוח בלילה, כי הוא יודע שלבן יעצור אותו. כשהם נפגשים, נערך הדו-שיח הקצר הבא, שרק חלקו מובא פה בפסוקים, בפסוק למד באותו פרק. ואתה טוען לבן כלפי יעקב, הלוך הלכת כי נחשוף נחשפת לבית אביך. למה גנבת את אלוהי? פסוק למד טוען כאילו זו הבעיה, שגנבת לי את התרפים. בהמשך מתברר שלא זאת הבעיה. ויעקב לא ידע כי רחל גנבתם, אבל לא זאת הייתה הבעיה. הנה הבעיה בפסוק למד א'. ויען יעקב ויאמר ללבן, אני אגיד לך למה ברחתי. ולבן מתנצל וכועס, ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי. הרבה נשיקות זכינו מלבן. מתחילת הדרך הוא נשק כל כך הרבה. ועכשיו רציתי עוד פעם לנשק לבניי ולבנותיי. אתה השכלת עשו. והנה יעקב מסביר לו בדיוק ממה הוא פחד. ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראיתי. כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מאמי. אנחנו חייבים להבין פשט בפסוק, נתרגם. כלומר, מה יעקב חושש? שמה אותי אתה תשחרר. אבל תשאיר אצלך את משפחתי. מה עונה לבן? לבן המוסרי. היה אמור לכאורה לענות עכשיו, אני? חלילה. איזה מחשבות יש לך? הנה התשובה. יעקב עוד מוסיף משפט אחד, הוא מסביר את דבריו עוד פעם. בפסוק מ"ב, לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם ופחד יצחק היה לי, כי אתה ריקם שילחתני. מפורש, זאת הבעיה שלי איתך. ריקם. אגב, ריקם פירושו לא רק את בנותיך תגזול מאימי, אלא גם את רכושי תגזול מאימי. ריקם, ערירית אותי אותי. את עוניי ואת יגיע כפי ראה אלוהים ביוחח אמש. ולבן הארמי הפעם דובר אמת צרופה ועונה תשובה. ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. וזאת הייתה המגמה, נכון? המגמה היא שהבנות והבנים, כלומר הנכדים, והצאן, אתה רוצה ללכת כי נכסות נכסת לבית אביך, בבקשה. הוא ביקש דבר אחד. לעצור את הדרך שבה הולכת לקום המדינה שיעקב רוצה להקים. לנתק בין העם לבין הארץ. תישאר כאן. כך אני אוהב אותך. כאן אתה יפה. כאן מתאימים לכם היהודים להיות. תהיו פה אצלנו בגלות, ואל תלכו להתעסק בדברים כל כך לא יפים, לכבוש ארץ, להסתובב שם, מה תעשה שם? תסתובב עם הצום, מעמק חברון לדותן, לשכם, מה עוד תעשה שם? שב פה. אתה רוצה ללכת? בבקשה. לא עם העם הזה, לבד. זו טענה מאוד מוכרת. אם ננסה להלביש את הטענה הזו מילים יפות, היא גם נשמעת מאוד לא רעה. אתם טובים מדי מכדי להתעסק בפוליטיקות של ארץ. טהורים מדי. מכדי לעסוק בדברים האלו. ומה אתה הולך לעסוק? יהודי צריך להסתובב בעולם, להפיץ רוח, לא ישראליות. יהודיות הוא צריך למכור. אור לגוי. אנחנו זוכרים מה ביקש בלעם לעשות? בברכות שלו, הוא הרי לימד אותנו מה הוא מבקש לקלל. בשום מקום, הוא לא מקלל אותנו שנמות חלילה, שנהרג חלילה. יש לו כללה אחת, שמתהפכת לברכה, ובה הוא פותח. הן עם לבדד ישכון. ובגויים לא יתחשב. אם זה היה יוצא חלילה כמו שהוא תכנן, היה נאמר כאן בדיוק ההפך. הן עם לא לבדד ישכון. ובגויים כן יתחשב. כללה מאוד קטנה. בלעם מבקש לעצור את המהלך של העם הזה שהולך להיכנס לארצו. תנועות כאלה היו גם בתוך העם. תנועות כאלה של נתנה ראש ונשוב המצרימה, תנועות כאלה של לא להמשיך לארץ, תנועות כאלה היו רבות בתוך העם. בלעם מבקש פשוט את המהלך הזה לעצור. פרעו גזר על הזכרים. עשיו ביקש להרוג. המן ביקש להרוג את כולם. לבן ופרעו ביקשו לעשות מעם ישראל עם של קוסמופוליטיקנים. עם של אוניברסליים כאלה. עם שלא עוסק בדברים כאלה שקוראים להם ארץ. עם שאין לו כל כך הרבה שאיפות לאומיות, שיעסוק בעיקר ברוך מיו. עם אקדמאי של הרבה הרבה תורה. לזה קוראים בעברית לעקור את הכל. זה לא להרוג. זה לעקור את הכל. לנתק את העם הזה מהארץ הזאת, מהשאיפה הברורה הזאת שהולכת יחד, זה מה שמחבר את בלעם עם לבן. הלו אנטו לבן הרמה, שכששום דבר לא הלך לך, החלטת לנסות לקלל. וכשזה לא הלך, החלטת בדרך אחרת, וכאן אפשר להעמיק כל כך בעצת בלעם. לא רק תאווה לאיזו פריצות, הרבה יותר. אם לא הלך לבולל את העם הזה באידיאולוגיה, מבולל אותו בזנות. אבל מוכרחים להשאיר אותו כאן. אי אפשר לאפשר את המפגש הזה של העם והעם. זה מה שעומד מאחורי לבן, זה מה שעומד מאחורי בלעם. זאת השאיפה. כמה מעניין שאת הפרשה הקצרה הזאת של הרמי עובד אביו הירד מצרימה, אומר היהודי כאשר הוא מביא את פרי הביקורים שלו בארץ ישראל. הוא בא אל הכהן ואומר לו, אני יודע שההיסטוריה לא מתחילה בסיפורים הטכניים של עשיו ופרעו, אלא באידיאולוגיה של לבן הארמי. הנתק הזה מתחיל שם. אני חושב שהזכרנו פעם את דברי החתם סופר. החתם סופר אומר נפלא בדרשותיו על רש"י הראשון המפורסם, רש"י על התורה, בתחילת ספר בראשית, שואל את השאלה הידועה בשם רבי יצחק מן המדרש, למה פתחה התורה בבראשית? היה צריך להתחיל בחודש הזה לכם במצוות. רש"י עונה את התשובה שאם יבואו אומות העולם ויאמרו להם לישראל, לשים אתם שכבשתם ארצות שבעה עממים, אנו אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא וכולי. יש הרבה מה לעסוק במדרש הזה. עסקנו בו מכיוונים שונים. אומרים בשם החתן סופר, כך מובא בדרשות, שטענת אומות העולם היא איננה טענה שלילית. אומות העולם באים אל עם ישראל לפנים מאוד מרוצנות, והם אומרים לו מאוכזבים מאוד. ליסטים אתם שכבשתם, זה לא מתאים לכם הדברים האלה. מה, אתם ליסטים שאתם מתעסקים בלכבוש את הארץ? זה מתאים לגויים אחרים. אתם אל תתעסקו בלכבוש את הארץ. אתם לא מתאים לכם העניין הזה, זה מתאים לליסטים. לכם פתחה התורה בבראשית, כדי ללמד אותנו שכל הרעיונות וכל האידיאולוגיות הגדולות אינם אלא כעם שהוא ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולא כדי ליצור אוסף של נזירים שמבטאים רעיונות מסוימים כאלה או אחרים. כל הרעיונות האלו לא באו אלא כדי לבטא שהשאיפה הלאומית שלנו לא רק שהיא לא מנותקת כל עיקר מהשאיפה התורנית, אלא שאין בכלל אפשרות לא לראות אותם כיחידה אחת. כל התורה כולה באה ללמד שאין מצב כזה שאנחנו לא עסוקים גם בזה שאנחנו בארץ. כמה פלאי המדרש בהערה הקטנטנה שהערנו לאל, ועכשיו אולי ניתן להבין אותה. פנחס הכהן, עוד רגע נבין למה הוא פנחס הכהן דווקא, הולך להרוג את בלעם. אומר המדרש, הוא אף בשמיים. עוד רגע נחזור למעוף הזה בשמיים. אולי כבר עכשיו נזכיר. במעוף בשמיים בלעם נהדר. ולעוף בשמיים אפילו הרבה יותר קל לו מאשר לפנחס. הוא לא נזכר בכלום, הוא אף מיד, אוטומט הוא. הוא יודע נהדר לזכות בשמיים. פנחס תופס אותו בשמיים. אבל שם הוא לא גומר את העניינים. הוא מוריד אותו לארץ. הוא מגלה לו שכשצריך, אנחנו יודעים לעבוד גם בארץ. אסתי לארעה, וקטלי בסייף. הוא גם מגלה עוד תגלית. תגלית בעלת חשיבות ראשונה במעלה. כהן זו הלכה. נפסל לעבודה כאשר הוא עסוק בהרג. דם חללים לא הולך עם כהונה. זה לא מסתדר אצלם. אבל מול בלעם בן דור עומדת הדמות הפלאית הזאת, שמגלה לו שערב הכניסה לארץ, כשצריך, דווקא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ידע להחזיק את החרב ולנהל את המלחמה. וכלי הקודש בידו, אבל גם תרועות החצוצרה בידו. בלעם חייבה רואה את פנחס כהנה רודף אחריו. הכהן מול החייב, לא הצדיק מול החייב. לא צדקותו של בלעם עומדת, אלא כהונתו שעל פניה סותרת את הרומח, שלהלכה סותרת את הרומח. אבל את הידיעה הזו צריך בלעם לדעת. אין דבר פחות מתאים לתורה ולטהרה ולכהונה מרומח, מחרד. אבל אין דבר פחות מוסרי מלוותר על החרב כאשר לך יש מגמה לבולל אותנו ולהשאיר אותנו שם. ואז גם פנחס יודע השם המפורש, עם הבדל אחד קטן, עם החרב ועם השם המפורש. את זה ראתה האתון, אבל בלעם לא הבין. כשאתה הולך לקלל את ישראל במילים גבוהות של קוסמים, נביאים, פילוסופים, תזכור שעם ישראל הוא לא רעיון פילוסופי. הוא רעיון שמימי מאוד. שיודע לרדת לארץ. עוד יגיע היום שתראה את הספירה הזאת של מלאך השם וחרבו שלופה בידו. עכשיו תראה את זה. הוא יעוף בשמיים, הוא יוריד אותך לארץ, והוא ילמד אותך את מה שהאתון ראתה ואתה סירבת להבין שיכול להיות. זאת המלחמה הגדולה. וזה הרעיון שיוביל את המלחמה הזאת מכל מיני צורות. זה לא עם פרעו, זה לא עם עשיו, לא איתם נמצאת הבעיה הבסיסית. כשיהודים יושבים ומסייבים בליל חג הגאולה ומבררים לעצמם ממה הם נגאלו, הם נגאלו בראש ובראשונה מהשאיפה שנראית כל כך יפה, אבל הכל כך שקרית. רק לא להיות עם. רק לא חס וחלילה אתה בחרתנו. מזה הם נגאלים קודם כל. מהמחלה הזו. שלבן ובלעם כמעט והצליחו להכניס אותנו בתוכו. מי שמנתח את הדברים מכאן, מגיע בהמשך לדברים מופלאים הרבה יותר. אם אנחנו זוכרים שבלעם נמצא בצומת היסטורית של ניסיון לעצור את הכניסה לארץ. הוא אמור למלא עכשיו את התפקיד שהוא קיבל עם דמי כללה ודמי ייעוץ ממלך מואב שעבה ולא נתן להם לישראל לעבור כדי להיכנס בארצם. ומלך מואב בן בנו של לוט, שמביתו בא מואב, של לוט, שלא הבין לאן הולכת המגמה של אברהם, ונפרד ממנו כבר בהתחלה. עסקנו בברכה הראשונה של בלעם. נעבור אולי לברכה האחרונה שלנו. הברכה האחרונה היא מוכרת לכולנו. אבל אם בברכה הראשונה או בעניין עצמו של פנחס ביקשנו לעסוק בתרגום המדרשי של יונתן בן עוזיאל, הפעם אני רוצה ללמוד בקיצור מוחלט דווקא את תרגומו הפשוט של אונקל. הברכה האחרונה, השלישית, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. ואנחנו רגילים תמיד לפרש, וכך נדמה לי שהזכרנו גם בשבוע הקודם, אגב, בנות מואב ומדיין, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, על הצניעות שבישראל, שאין אוהליהם מכוונים זה כנגד זה, על בתי כנסיות, על בתי מדרשות. כמה פנאים. פרק כ"ד פסוק ה' במקור, היא למטה, שישי הרביעי מלמטה, מופיעים הפסוקים, מיד נראה את כולם, הראשון שבהם הוא מה טובו, ומתחת לפסוקים מופיע תרגום אונקלוס לפסוקים האלה. רק לפסוק הראשון אני רוצה לראות. איך מתרגם אונקלוס את המילה אוהליך? מה טוב הוא אוהליך יעקב? דבר מופלא. מה טבע ארעך יעקב? בית מישרייך ישראל. אוהליך אצל אונקלוס הפשטן וארצך. אתה עומד תמה מכל הבחינות, ראשית לשוני, זה תרגום קשה מאוד. אוהלים זה לא ארץ. אגב, לשונית אוהליך זה לשון רבים. הרעך זה לשון יחיד. אבל מעבר לשאלות הלשוניות, מה פתאום עומד בלעם במדבר ומדבר על ארץ ישראל? הרי הוא מבקש לקלל את העם במדבר, הוא מדבר על המדבר, על החטאים. ואם נמשיך את הקו של אונקלוס ונקרא את הפסוקים הבאים, פתאום הדברים יתחברו לנו אחרת לגמרי. שת מקרא. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. נו מה טוב הוא? איך? עכשיו האם הפסוקים הוא מסבירים? זה לא פסוק עצמאי. כי נחלים ניטאיו. וניכנס רגע לראש שאנחנו עוסקים פה בארץ ישראל. נדמה לי שאין תיאור יפה יותר בעולם לארץ הזאת מהתיאור הבלעמי עכשיו. אם אוהליך זה ארעך, כנחלים ניטאיו, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע השם, כארזים עלי מים. ומה המגמה? מה עושים עם הנחלים האלו? מה עושים עם המים האלו בארץ ישראל? יזל מים מדלייו, וזרו במים רבים. ופתאום הוא מדבר בכלל על דבר שלא יפה לדבר עליו. וירון מהגג מלכו ותנשא מלכותו, תהיה ממלכה, תהיה מלך, תהיה מלכות. מילים מפורשות, תהיה להם ארץ, ותהיה שם ממלכה. מה הוא מדבר? אין מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחת, זה כבר בכלל לא יפה. ממלכה, זה הממלכה הזאת שצריך, תדע להילחם. מי דיבר על זה בפרשה? הרי דיברו על אוהליך, על משכנותיך. אגב, אני חייב לציין, בחלק גדול מאוד מן החומשים, מופיעה באונקלוס הגיוסה, מצבה לא ארעך, אלא משכנייך. אבל הגרסה המקורית באונקלוס, וכך מופיע בתרגומי אונקלוס המדויקים, בפורת חיים של מוסד הרב קוק החדש מופיע כך, בחומשים מדויקים, בגרסה המקורית מופיע מצבה ארעך, יעקב. כדי נדמה שההסבר הוא מה שאמרנו עד עכשיו, ומכאן ניתן יהיה לבנות את הסוף. בלעם מגיע בברכה האחרונה למסקנה השלישית והאחרונה. אין אפשרות לעצור את התהליך. העם הזה יגיע לארץ הזאת. אפשר את התהליכים לעכב. אפשר להזנות אותם אל בנות מואב. אפשר להפריע. אבל בסוף תינשא מלכותו. העם הזה לא ימשיך להסתובב כמו אור לגויים בגולה. הוא יהיה בארץ הזאת. וזה לא תעשו. אגב, כמה מעניין, בלעם אומר את זה בברכה השלישית. הפעם הוא מדבר על ארץ, על מקום. הפעם הראשונה שהוא מדבר על מקום בתוך הברכות, עם כפי האונקלוס. אנחנו זוכרים מה עבר על בלעם בין ברכה לברכה? בלעם כל פעם ביקש קורבנות אחרים, מזבחות אחרים, אבל הייתה עוד בקשה אחת קבועה. אולי אם נשנה מקום, גם המזל ישתנה ואפשר יהיה לעשות משהו. בהתחלה הם היו בקריית חוצות. אחר כך הם מחליטים שאולי אם הם יעברו לשדה צופים, משם איכשהו הם יצליחו. ושום זה לא הולך. ואז מגיעה ההחלטה הבאה של בלק, הוא ייקח אותו למקום מיוחד. משם אולי נשאר בעיני האלוהים וכבות עולים משם. ראש הפאור. ואז הוא מדבר על כל הפאור, ונשקף על פני הישימון. והנביא הקופם הזה שיודע לעוף את השמיים ולשפוך כל כך הרבה שמות מפורשים, לא מסוגל לעשות כלום עם המקומות השונים. ואז הוא עומד המון. יש כנראה מקום מסוג אחר. מטב הארח יעקב. אני עם משחקי המקום שלי נכשלתי. כנראה יש סיפור אחר. יש כנראה קשר אחר בין עם לארץ, כאשר הארץ הזאת היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. רק מתוך ההקדמה הזאת אפשר להבין את דברי חז"ל המופיעים למטה, בהם אני רוצה לעסוק ובהם לסיים. אולי לפניהם נזכיר, הפסוק החותם את מה טוב הוא, הוא קרא שכב כארי וכלבי, מי יקימן? לברכך ברוך ועוררך ארוך. חז"ל אומרים במסכת ברכות שהיו כמה דברים שביקשו להכניס בתפילה במקומות מסוימים ולא הכניסו מכל מיני סיבות. ביקשו למשל להכניס את עשרת הדיברות במקום מסוים, אבל חששו שמא יטענו מי שיטענו שזו כל התורה וביטלו. וכך דברים נוספים, בין הדברים מופיעה העובדה הבאה. בברכות בדף י"ב. אמר רבי אבאהו בן זוטרתי, אמר רבי יהודה בר זמרא. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. זה מעניין מאוד. להכניס פרשת בלק לקריאת שמע. אז קודם כל להרגיע את כולנו, הכוונה היא לא לכל הפרשה. הכוונה הייתה רק לפסוקים האלו ממה טוב הוא עד מברכך ברוך ועוררך ארוך. ארבעה פסוקים. מיד נראה שזו הייתה הכוונה. ומתנימה לו כברוה. אנחנו אגב היינו רוצים לקבל תשובה על השאלה מתנימה. כן ביקשו לקבוע. עוד מעט הגמרא תעסוק גם בזה. ומתנימה לו כברוה. משום תורך ציבור. אם באמת, כפי שנראה מיד, כל הפרשה היא ארבעה הפסוקים האלו, היינו מוכלים על סירחא דציבורא כזאת של ארבעה פסוקים, יש גם לפעמים שעושים את זה מספיק מהר, שארבעה פסוקים בכלל זה לא סירחא כל כך גדולה. היו מוסיפים ארבעה פסוקים, תורך ציבור, סיבה כל כך טכנית, לבטל רעיון כל כך גדול שאנחנו עוד לא מבינים מהו. על מה תורך הגדול? הגמרא מבקשת להבין באמת את הדבר הראשון. למה בכלל ביקשו לקבוע? אני מבין מה עול מצוות עושה עם עול מלכות שמיים. מה עושה פרשה ציצית עם עול מצוות? ומה עושה פרשת קרא שכב כארי? אל מוציאו ממצרים, מה זה מחפש? מה היא טעמה? הגמרא מציעה מיד את המחשבה הראשונה, דילמה, אם נאמר, משום דכתיב בה, בפרשה הקצרה הזאת, אל מוציאה ממצרים, והפסוק שקראנו מקודם, לימה פרשת ריבית ופרשת משקלות. למה לומר דווקא את זה? כלומר, ריבית ומשקלות, הפרשנים מסבירים, אם היית אומר ריבית, היית שואל למה לא את זה? לא. ריבית ומשקלות הם שייכים יותר למערך המצוות. אז תאמר דרכם את העניין אחרי עול מצוות, והיה עם שמוע, עול מלכות שמיים, תאמר דרכם את הנושא של יציאת מצרים, מה פתאום את זה? לכן הגמרא דוחה. הסיבה היא לא תזכור את יציאת מצרים. אלא אמר רבי יוסי בר אבי, מדוע ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע מפני פסוק אחד שמסכו בה? משום דכתיב בה היקרא, כתוב בה הפסוק הזה, קרא שכב כארי וכלבי, מי יש ממנו? זה מצמיע מאוד. איך זה קשור לקריאה שמע? סיעת מצרים, אני מבין איך זה קשור. אבל זה מה קשור. רשי על הגמרא אגב אומר, קרא שחב, כערי וכלבי, מי יקימנו, מזכיר קצת בשוכבך ובקומך. זה מספיק. רק זה. נגיע מיד. אבל הגמרא לא מבטרת. אז אם כל כך חשוב לך הפסוק הזה, והבעיה היא צורך ציבור להגיד את כל הפרשה, למה היי פסוקה ותולה. תאמר רק את הפסוק הזה. חסרים פסוקים שאומרים בנפרד? על הפסוק הזה הציבור ימחל על התנחה. פסוק אחד הוא יקבל. ארבעה זה קשה, אחד יקבלו. למה היי פסוקה ותולה. עונה הגמרא, מירי, יש לימוד ידוע. כל פרשה בפסקה משה רבינו פסקינן. לא פסקה משה רבינו, ענן לא פסקינן. התורה מחולקת לפרשיות פרשיות. הפרשה הזו היא מחוברת, אי אפשר להפסיק באמצע. טוב, באמת אין אף פסוק שכן מופיע בתפילה. כל פסוק שייך לפרשה כולה. לא אעסוק בפרשנות הגמרא כפי שהראשונים רואים אותה. אני מבקש להביא את דברי הגמרא האלו. דברים קצרים מופלאים שאומר אותם על פי, המופיעים בפירושו של הרב קוק למסכת ברכות. והוא מסביר את הגמרא כך. הגמרא הגיעה למסקנה שביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע רק מפני הפסוק קרא שכב כערי וכלבי. ראשית, את הפסוק הזה בתורה ממשיך להסביר כמו אונקלוס, וראשי מובא מעל הגמרא מפסוק ת' בארבעה מילים, ארבע מילים. קרא שכב כערי כתרגומו. ומה הפירוש? יתיישבו בארצם בכוח ובגבורה. את המילים האלה ביקשו להכניס לקריאת שמע. ואתה לא מבין מה פתאום. מה הקשר לקריאת שמע? ביקשו לקבוע, קובע הרב קוק, שעול מלכות שמיים ועול מצוות הולך יחד, חבוק, עם השאיפה הפשוטה לשבת בארצנו בכוח ובגבורה. ביקשו לקבוע לעולם שאין כאן שני דברים נפרדים. ביקשו לקבוע שאי אפשר לצאת ידי חובת עול מצוות בלי לקבל את עול השאיפה לשבת בארצם בכוח ובגבורה. ובו זמנית ביקשו לומר את הדבר השני, החשוב לא פחות, שהם לא יצליחו לשבת בארצם בכוח ובגבורה בלי לקבל עול מלכות שמיים ועול מצוות. את זה ביקשו לקבוע, שביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. את הפסוק הקטן הזה, שבכל תפיסת עולם חיצונית נראה כל כך לא מתאים לצהרה, לקדושה של ואהבת את השם אלוקיך. את הפסוק הפשוט הזה שמלמד שעם ישראל בארצו זה לא דבר מנותק מעם ישראל בתורתו. אי אפשר לנתק. את זה ביקשו לקבוע, לקבוע לדורות. מפני מה לא קבעו? משום תורך ציבור. לא, אז זה תורך ציבור? והרב רעיון עשום. תורך ציבור זה לפעמים הנושא הטכני, שאנחנו קוראים לו תירחא דציבורא. לא לקחת מהזמן של הציבור, וחשוב מאוד, זה נושא חשוב. תירחא ציבור. אבל יש עוד נושא. צורך ציבור, כאן הוא בעל משמעות הרבה יותר עמוקה על פי ההסבר של הרב. כשביקשו לקבוע את הקביעה הזאת, היה זה הרי בזמן שקובעים אנשי כנסת הגדולה תפילות, סדרם של תפילות, סדרם של פרשיות. ויודעים חכמים שעם ישראל נמצא עכשיו על מפתן גלות ארוכה ארוכה. הרבה תקנות נתקנו מפני היציאה הזו לגלות. בגלות קשה מאוד לעכל איך עול מצוות ועול מלכות שמיים יכול ללכת עם רכב וסוסים. זה לא מסתדר. יש סתירה בין ובצדק דלת האמות של הבית היהודי לטנק, לרכב, לסוס. ידעו שלקבוע את זה עד כדי כך זה כל כך קשה יהיה לציבור להפנים את זה. זאת פשוט תרחה דציבור. הציבור לא יוכל להקל את זה. זה יהיה קשה לו מזה. נו, אז תגיד רק את הפסוק הזה. ואל תלמד את הציבור שהכל צריך ללכת יחד. ושידעו שיהיה שאיפה כזו. הרב, זה המסוכן ביותר. לדבר רק על הכוח והגבורה. בלי לדבר על האוהלים והמשכנות, כפשט הרגיל וחזל. לדבר רק על הרכב ועל הסוסים, רק על הטנקים, בלי על השם המפורש. לדבר רק על השאיפה הלאומית, בלי לדבר על תורה ורוח. זה הכי מסוכן. לימה היי פסוקה ותו לא, חס וחליל. אז מה עושים? עושים דבר אחד. יודעים לפחות שאם עוד לא הגענו למדרגה של לקרוא פרשת בלק בקריאת שמע, לפחות נדע שביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. זאת ידיעה מספיק חשובה. זה הלימוד. ואין מי שמתאים יותר ללמד את הלימוד הזה מפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן היחיד שלא מתכהן אלא כשהרגו לזמרי. היחיד מהכהנים שכהונה וממלכה הלכו אצלו כל כך אבוקים, והוא לימד אותנו ממלכת כהנים מים. ואין מתאים יותר ללמוד את הפרשה הזאת, ולהידקר בחרב של אותו כהן, מבלעם בן בעור. הוא בלעם, הוא לבן, הוא האויב היפה, שאינו מבקש להרע לנו בכלל, רק להפסיק לנו את השאיפה הזאת, להצליח לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, לקבוע שאין ממלכה בלי כהונה, ואין כהונה שהיא לא ממלכת. ערב טוב.